טוב, שלום לכולם, ערב טוב, בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר על כמה נושאים מאוד מאוד חשובים. אני רוצה שתבדקו את הדברים, כל אחד יכול לבדוק, לעקוב אחרי הנתונים, אני יכול להגיד גם איפה לקחתי את הדברים, הדברים נלקחו מהנתונים של הלשכה לסטטיסטיקה, נתוני תמותה, חדשות 12, מכל הכתבים אנחנו נראה את הדברים, איך הדברים התפרסמו, לא המצאנו שום דבר מדעתנו. אנחנו נדבר על כמה נושאים חשובים, שתמיד מציגים אותם בתקשורת בצורה מגמתית, מקטינים את הדברים, אנשים לא תמיד זוכרים את הדברים שנאמרו, החדשות של היום משכיחות החדשות של אתמול, יש הרבה אינפורמציה, יש גם הרבה דיסאינפורמציה, אנחנו עכשיו נברר ונעשה סדר בדברים, מוריי ורבותיי. מכיוון שיש הרבה אינפורמציה ויש הרבה על מה לדבר, אני רוצה להתחיל מהבסיס, מהדברים הראשוניים, בשביל שנבין גם את הדברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אנחנו עכשיו נדבר בעצם איך שיקרו אנשים וסיפרו חצאי אמיתות, שחז"ל אמרו שחצי אמת יותר גרועה מהשקר, לוקחים קצת אמת, מוסיפים הרבה שקרים, מפחידים אנשים, מנפחים את הנתונים, וככה אנשים הופכים להיות חרדתיים, מערכת החיסונית נחלשת, אנשים הופכים להיות כבר בלי יכולת, בלי אמביציה, אין להם כוח, אין להם אנרגיות. אנחנו רואים את זה במהלך השנתיים האחרונות עם כל הנושא של הקורונה וכדומה, מה קרה במדינת ישראל ובכל העולם כולו, אז אני עכשיו רוצה שנראה את הדברים מהשורש, מאיפה הדברים מתחילים. אני רוצה להדגיש שוב פעם, הרבה אנשים חושבים כביכול שמי שבא להציג נתונים ולהגיד את הדברים ולהגיד את האמת, כן, בצורה ישירה, אז הוא מכחיש חיסונים והוא מכחיש קורונה וכן על הדרך. אז קודם כל אני לא מכחיש קורונה, אני בעצמי חליתי, אמא שלי חלתה, אחיות שלי, הגיסים שלי, כמעט האנשים הכי קרובים אליי שאני מכיר חלו והבריאו ברוך השם בסייעתא דשמיא. אז אף אחד לא מכחיש שום דבר, אנחנו רק רוצים להעמיד את הדברים על דיוקם ולהגיד את האמת המלאה הצרופה ולא חצאי אמיתות. בסדר? אז זה חשוב מאוד שנבין את הדבר הזה. אני רוצה שנתחיל מהנתון הראשון, תעקבו אחריי, כל הדברים עכשיו שאני אראה התפרסמו בחדשות, התפרסמו בערוצי התקשורת השונים, לא בדיתי שום דבר מליבי, לא המצאתי שום דבר. אני עכשיו רוצה שנראה בעצם את השורש, מאיפה הדברים מתחילים מהשורש, ואז אנחנו נבין גם את הסימפטומים ואת הענפים. השורש מתחיל בעצם בשקר ובהונאה וברמייה ובזיוף. ברגע שמזייפים, ברגע שמשקרים, ברגע שמנפחים דברים, יש פה משהו חשוד. עכשיו עזבו עכשיו כל מה שקורה עם החיסונים, תכף אנחנו נגיע לזה, יש פה משהו חשוד שאנחנו צריכים לבדוק אותו. כשמדברים על מגפה, אנשים מדברים על מגפה, אז צריך להבין שעל פי היהדות מגפה, הגמרא עומד במסכת תענית בדף כף ג', ההגדרה של מגפה, זה כשיש עיר לפחות של 500 אנשים בריאים, אנשים בריאים שאין להם מחלות רקע, אין להם שום דבר, ומתו שלושה אנשים כל יום מישהו אחד אחרי השני. זאת אומרת, מתוך 500 אנשים שהם כולם בריאים בלי מחלות רקע, צריכים שימותו שלושה אנשים כל יום לפחות בן אדם אחד במינימום, כדי להגדיר מגפה, כך אומרת הגמרא, זה נקרא דבר. ואז עושים תענית ומטריעים וכן על זה הדרך. אם אין את הנתון הזה, אי אפשר לדבר על מגפה. אז אם מ-500 אנשים צריכים שימותו שלושה אנשים, אז אם יש עיר של 50,000, אז צריך לפחות שימותו 3,000 איש כל יום מהמגפה עצמה, בלי קשר למחלות רקע. זה הגדרה של מגפה. אנחנו עכשיו נראה את הנושא הראשון, מוריי ורבותיי, שמדברים על 8,000 נפטרים וכן על זה הדרך. אנחנו עכשיו נראה איך שיקרו את האנשים וסיפרו חצאי אמיתות. רוב הנפטרים נפטרו עם קורונה ולא מקורונה. היה להם מחלות אחרות. איך זייפו נתוני פטירה? איך שיקרו בבתי חולים? איך גם אנשים שיצאו שליליים לבדיקות נרשמו בבתי החולים כמתו מקורונה? ואתם תבינו לבד גם למה. אנחנו עכשיו נראה, תעקבו אחריי צעד אחרי צעד, נראה את הדברים ואתם תראו שאתם תזדעזעו, אני מבטיח לכם. תשתפו רבותיי, תראו את הדברים. אנחנו נתחיל עם הדבר הראשון החשוב ביותר, זיוף נתוני התמותה מקורונה.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה, רק כשמדברים על מספר המתים, המתים עם קורונה ולא מקורונה, הם רבים מאוד. חלק גדול מהנפטרים שעולים על רשימת הנפטרים מקורונה, זה אנשים שהגיעו עם התקפי לב, הגיעו עם מחלות אחרות, אבל הם היו חולים מאומתים, וסיבת המוות איננה קורונה. אבל הרשימה מונה אותם כי נפטרו מקורונה. כלומר, יש לנו את כל הראיות הישירות והנסיבתיות.
לפי הנחיות משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל מי שאומת או נחשד קלינית כחולה קורונה, יירשם שזו סיבת המוות היסודית.
האם כל מי שנפטר במדינת ישראל, והוא היה חיובי לקורונה, באותו זמן, מספר ימים לפני כן, אולי גם חודש לפני כן, נכנס לסטטיסטיקה, של נפטרי קורונה.
אני חושבת שהתשובה לדבר הזה היא כן.
בישראל, כידוע, הגיל הממוצע של נפטרי הקורונה הוא 81 ולרובם מחלות רקע, לעתים מחלות רקע קשות. אבל כל עוד מדובר בחולה שנדבק בקורונה, הוא יספר כנפטר קורונה.
הבנתם רבותיי? כל מי שנדבק ומאומת יספר כנפטר קורונה. שרון אלרואי פרייס אומרת בוועדת הקורונה בכנסת לשרה לשעבר, שאשה ביטון, היום היא כבר שרת החינוך, אז היא הייתה בוועדה לקורונה, הקימו ועדה שיבדקו את הדברים, יבדקו את הנתונים, שואלת אותה, חברת הכנסת, יפעת שאשה ביטון, האם כל מי שמאומת, ונפטר לאחר מכן, אפילו שבועיים לאחר מכן, חודש לאחר מכן, נכנס לסטטיסטיקה של נפטרי קורונה, היא אומרת לה כן. פרופסור יונתן הלוי אומר, שרוב הנפטרים מתו ממחלות אחרות, מהתקפי לב וכדומה, אבל הרשימה מונה אותם כנפטרים מקורונה. זה הונאה רבותיי, זה רמאות, זה חצי אמת, זה יותר גרוע מהשקר. עכשיו נמשיך רבותיי ותראו איך המשיכו לרמות אנשים, זה לא יאומן פשוט גודל הרמייה, אתם תראו ותבינו לבד.
בני 90 ו-100 נפטרים לא בגלל הקורונה,
אלא
נפטרים
קורונה.
כי יש להם מחלה. אני חושב שצריך היה יותר לשקף את הנתונים, כולל הנתונים של סיבות הפטירה.
פרופסור ריפקין, אתה מתבונן למספרים, מספרי המתים, מספרי החולים, המספרים האלה אמיתיים?
תראי. יש בעיה עם המתים. הובא לתשומת ליבי מקרה של אדון בן כ-50, לוקחים לו 5 מטושים. כולם שליליים. הוא נפטר בהמשך, הוא יוצא עם הבחנה של קורונה.
דוקטור יפעת שאשא ביטון העלתה את הנושא הזה כבר לפני 2-3 חודשים בוועדת הקורונה. אגב, שוב אני אומר, היחידה שמדברת בהיגיון שם מכל הקבוצה.
אם יש לי פה עדות ואל תשאלו איפה, כי מסתבר שיש פה איזושהי השתקה גם בתוך המערכת, אבל יש לי פה נתונים של 23% מתוך 30 נפטרים באחד מבתי החולים הגדולים דווקא במדינה, 23% באופן ודאי לא נפטרו מקורונה.
אלה שמתו מתאונת דרכים מבין הנפטרים האלה?
כן, באמת. פרופסור מטות סיפרה לנו על המקרה בין 19 מתאונת דרכים שעשו בדיקה, מצאו קורונה, סיבת המוות קורונה, תמר. פרופסור גרוטה בדיון פה לפני חודש אמר בבירור, ואני מצטטת אותך, פרופסור גרוטה, שלא משנה מה, אם יש בבדיקה קורונה, סיבת המוות קורונה.
אתם מבינים, מוריי ורבותיי? בן אדם נדרס, בן אדם עבר תאונת דרכים, עושים לו בדיקת מטוש, ורושמים שהוא מת מקורונה. אתם מבינים את גודל ההונאה? ולא מדובר פה על אחד, ולא על שניים, ולא על שלושה. מדובר פה על חלק גדול מהנפטרים, כמו שאמר פרופסור יונתן הלוי, פרופסור אבי ריפקין, פרופסור יהודה אדלר, גם דוקטור שרון אלרואי פרייס עודתה בדברים הללו בהתחלה, בוועדת הקורונה. מוריי ורבותיי, הוועדה הזאת הייתה מצולמת בשידור חי. היה אפשר לצפות בדברים בשידור חי. עד שהחליטו, משום מה, הממשלה, להפסיק את ועדת הקורונה. למה? כי אז אנשים התחילו להבין את גודל ההונאה ואת גודל הרמייה. אז יותר מדי מידע זה לא טוב. לכן הם עשו חיסיון ל-30 שנה. אנחנו לא יודעים עכשיו מה יש בקבינט הקורונה, רק עוד 30 שנה, ויש שרוצים להאריך עכשיו ל-90 שנה. אתם מבינים, הוריי ורבותיי, איך מרמים את האנשים, איך משקרים את הציבור? בן אדם נדרץ, עושים לו בדיקה, קורונה. חזק וברוך, שימו לב עכשיו.
ואי אפשר להזכיר את הדברים, הדברים האלה התגלו, הרי יש לכולם תיקים רפואיים והכל מתועד. אין ספק שאחוז לא מבוטל מהנפטרים נפטרו עם קורונה, לא בגלל הקורונה.
רוב המכריע של הנפטרים ממחלת הקורונה בישראל, גם אנשים בני 80 שנה ויותר, וזה נזכיר דומה מאוד לגיל המוות הממוצע בישראל, 82. ערד ניר, אתה עם הנתונים, עם נתוני התמותה העדכניים מהקורונה ועם ההנחיות שקובעות, שגם אם החולים לוקים במחלה סופנית, הם ירשמו וידווחו כמי שמתו בכל זאת מקורונה.
כן, לכך נכתב בהנחיות של משרד הבריאות לבתי החולים ולרופאים, אנחנו יכולים לראות אותם גם. תמותה מקוביד-19 היא הקורונה, לא נגרמת ממחלה אחרת, אלא נספרת בנפרד. גם אם יש מחלות אחרות שיכולות להאיץ את התמותה. לדוגמה, סרטן קטלני או בעיית לב קשה, קריש במוח, כל דבר אחר. אלה צריך לציין הנחיות שנוהגות בכל העולם לפי ארגון הבריאות העולמי.
ונחזור על זה, גם אם יש לו מחלה סופנית, סיבת המוות?
סיבת המוות תיכתב כקורונה COVID-19.
אתם הבנתם, הוריי ורבותיי? משרד הבריאות, שכפוף לארגון הבריאות העולמי, מקבל הנחיה מארגון הבריאות העולמי, שכל מי שמת ממחלה סופנית, אם הוא היה מאומת בבדיקה שמעל 60% היא שקרית, אז הוא ידווח כמת מקורונה, גם אם היה לו סרטן, קריש במוח, דום לב, כל המחלות רחמן הנשלן הכי סופניות, הוא יספר וידווח כמת מקורונה. וזה משרד הבריאות הורה לבתי החולים. אתם מבינים, מוריי ורבותיי, מי זה משרד הבריאות? אז אם מדווחים דברים כאלה, ואם נותנים הוראות כאלה, שהם שקר ורמייה כדי לנפח את הנתונים. אפשר לצמוך על רופאים של משרד הבריאות? האם הם נאמנים, אנשים כאלה שמשקרים בצורה בוטה? אתם כבר יודעים את התשובה לבד, שימו לב עכשיו.
אם יש אדון או גברת שיש לה סרטן הלבלב עם גורות בכבד, ועל זה התלבש קורונה, זאת לא סיבת המוות.
כל המספרים מזויפים למעט מספר אחד. המספר האחד האמיתי זה כמה מתו בסך הכל. זה המספר היחידי שאי אפשר לשקר.
אני ממש לא מסכימה איתך. אתה יכול לשקר על אנשים ש...
שמתו מקורונה ולא מתו מקורונה, אפשר לשקר.
האם העלייה במספר נפטרי הקורונה היא כי בבתי החולים רושמים נפטרים שלא חלו בקורונה, שבטח לא נפטרו בקורונה, האם רושמים אותם כנפטרים מהנגיף? לוי יוסף איבד את אביו כתוצאה מדום לב ששוב אינו קשור למגפה. האב אפילו עבר 3 בדיקות קורונה ויצא שלילי לנגיף. ובכל זאת בבית החולים רשמו בטופס הפטירה שסיבת המוות היא קורונה. והסיפור הוא זה כשאתה צריך לחתום על טופס הפטירה בבית החולים, פתאום אתה מגלה שעל הטופס הזה נוכל לראות אותו, רשום שהסיבה היא קורונה כביכול. רושמים אותו כנפטר קורונה, אתה צריך לחתום על הדבר הזה.
אני אמרתי לה שאני לא מוכן לחתום על שום טופס כזה שמזהה את אבא שלי כנפטר ממשהו שהוא לא נפטר ממנו. אין לי מושג מה עומד מאחורי זה, אבל לנגד עיניי עומד רק טובתו של אבא שלי וכבודו, כי הוא באמת נלחם כמעט 8 שבועות באירוע לבבי.
בתי החולים מתוגמלים על המתים. מקבלים בערך איזה 220 אלף שקל,
על מתי קורונה?
על מתי קורונה.
הדברים האלה, אבל ידועים בוודאות?
אני קראתי את זה באחד המקומות, שמשלמים כ-220 אלף שקל על, לבית החולים, על המתים.
אתם הבנתם, מוריי ורבותיי? הבחור שואל, אני לא יודע מה עומד מאחורי הדברים האלה. אבא שלו נפטר מדום לב, יוצא שלילי בבדיקה, 3 פעמים, נרשם כמת מקורונה, ועכשיו אומר לנו פרופסור אבי ריבקין שבתי החולים מקבלים 220 אלף שקל על כל דיווח של מת מקורונה כביכול. אתם מבינים, מוריי ורבותיי, מה הולך פה? עכשיו שימו לב, תחזיקו חזק.
שימור, אתה מביא כמה עדויות, כולל מסמכים והוכחות. בישראל מתו אנשים שליליים לקורונה שנרשמו אחרי מותם כמתי קורונה.
כל עוד אדם היה תחת טייטל של מחלקת קורונה, גם אם היה לו שלילי, הוא יחשב קורונה.
3 פעמים בדקתם את אבא שלי, 3 פעמים נמצא שלילי, ובכל זאת ברגע שבאנו לשחרר את הגופה, רשמתם חשד לקורונה. וגרמתם לנו לבדוק אותו שוב פעם, פעם רביעית לקורונה, ונמצא שלילי.
בשיחה עם רופא בכיר במחלקת טיפול נמרץ בבית חולים בצפון הארץ, הרופא מודה כי גם במקרים שבהם בדיקות יוצאות שליליות, בית החולים קובע שסיבת הפטירה היא קורונה. זה קורה לדבריו יותר מפעם אחת.
הבנתי פשוט שהיה עוד כמה מקרים כאלה דומים של אנשים שיצאו שליליים ועדיין קברו אותם כקורונה.
מי שקובע בסופו של דבר זה המנהלת יחידת זיהומים. יש ממצאים ראייתיים שמאוד מחשידים ולפעמים קובעים אותם כקורונה.
למרות שהם יוצאים שלילי.
למרות שהמעבדה יוצאת שלילי. תפעו לנו מדינות מקומית, כל המדינות זה מה שמשרד הבריאות קובע.
אז משרד הבריאות כרגע לא ממש מטפל במקרים האלה שמנפחים את הסטטיסטיקה של מתי הקורונה, ובעיקר גורמים לעוול למשפחות הנפטרים.
איך נשמעת שיחה הבוקר של נציגת בית החולים שערי צדק עם לוי? איך מנסים להסביר את זה? מדוע הוא נדרש לחתום על טופס כזה שקושר את המוות לקורונה?
אני רוצה להתחשוב לכותרת. מה רשום בכותרת?
אני אגיד לך מה כתוב בכותרת. כתוב טופס מלווה. לתקופת נפטר שסבל ממחלת נגיף קורונה החדש. זה טופס עם לוגו של משרד הבריאות, והוא נשלח כנוהל כדי שבמחלקות שנאלצות לעטוף נפטרים יזהירו את צוותי החברה קדישה, אפילו אם היה חשד בלוש.
אבל לא היה חשד, כי הוא עבר 3 בדיקות קורונה, כולל 24 שעות לפני הפטירה שלו, והוא נמצא שלילי לנגיף. אז למה קושרים את הדברים האלה?
5 פעמים שמשון עבר בדיקות קורונה עד לרגע הפטירה, ובכולנו יצא שלילי. אבל במסמך של חבר'ה קדישה, שמשון נכנס לסטטיסטיקה האגומה כמאומת קורונה, וככזה שנפטר מהנגיף. וזה לא קרה רק לבעלה של נורית, אלא גם לקרוב משפחה נוסף שלה.
בן דודו של בעלי, שהיה חולה לאוקמיה בן 91, הגיע לחדר מיון, חודשיים לפניו, הוכנס למחלקת קורונה, הגיעה תשובה שלילית לקורונה, והוא נקבר בתור קורונה.
אתה יכול לשקר על אנשים ש...
שמתו מקורונה לא, ולא מתו מקורונה? אפשר לשקר.
סליחה, חולים שמאושפזים במחלקות...
הם מתו מזיהום!
תקשיבו טוב. על פי דוח מבקר המדינה, מספר הנפטרים כתוצאה מזיהומים בבתי חולים הוא בין 4,000 ל-6,000. כן. בין 4,000 ל-6,000 נפטרים בשנה. יותר מ10 אנשים בממוצע בכל יום.
אבל...
באמת הוא מתקף לב!
חלק גדול מהנפטרים שעולים על רשימת הנפטרים מקורונה, זה אנשים שהגיעו עם התקפי לב, הגיעו עם מחלות אחרות, אבל הם היו חולים מאומתים, וסיבת המוות איננה קורונה, אבל הרשימה מונה אותם כי נפטרו מקורונה.
באמת הוא מסרטן!
ואז אומרים, אוקיי, יש לו קורונה, גם לוקחים משטח, ולמעשה האיש היה לו בכלל איזו מחלה ממארת, והוא נפטר מהמחלה הממארת, כשעל זה הלבישו את ההבחנה של הקורונה.
הם מתו כי דפקתם את המערכת החיסונית עם כל האימונותרפי. מזה הם מתו, לא מקורונה, הקורונה הייתה שמה במקרה.
כן, מוריי ורבותיי, ראיתם את גלי הרעב, איך היא מתעממת? גלי הרעב. שאנחנו עוד נדבר עליה, ונחקור עליה, ונחשוף את כל השקרים שלה. אתה יכול לשקר שמתו מקורונה? איזה תמימות, גלי הרעב. ועוד איך אפשר לשקר? גם כשאנשים מתים, מסרטן אפשר לשקר. למה? כי יש בדיקות שקריות. בן אדם מת מתאונת דרכים, בוא נרשום אותו כקורונה, כי הבדיקה שלו חיובית. כמעט כל בן אדם שני שנעשה לו בדיקה, הוא יכול לצאת חיובי. אמא שלי בעצמה שחלתה, פעם אחת עשתה בדיקה, יצא שלילי, אחרי זה יצא לחיובי, ועוד הרבה אנשים ככה שאני מכיר. הבדיקה הזאת לא אמינה בעליל. 220 אלף שקל על כל נפטר מקורונה. וכל שנה מתים 6,000 איש מזיהומים בבתי החולים, כל שנה אנשים שנכנסים בריאים ומתים. 10 אנשים כל יום. שמעתם פעם שמישהו עושה מזה רעש? שמעתם שעושים סגר? שמעתם שמשגעים את כל העולם? שמעתם שמפחידים מהבוקר עד הערב בחדשות כל היום? אם יש מגפה כזאת קטלנית, צריך לנפח כל כך הרבה נתוני תמותה ואת הסטטיסטיקה? בוודאי שצריך, אם יש מטרה אחרת. עכשיו אנחנו נראה, רבותיי, נתון שאיתו אי אפשר להתווכח. איך אמר פרופסור יורם לס? כל המספרים מזויפים. אפשר לזייף כל נתון, אפשר לזייף שבנתם בית מדום לב, רושמים שהוא קורונה, אפשר לזייף את התחלואה הקשה, לשנות את ההגדרות, קריטריונים, ואז מי שהיה מוגדר כחולה קל, בגלל שינוי הגדרות, הופך להיות אוטומטית כחולה קשה, שזה אומר כל מי שמאשן פוטנציאלית 10 שנים, יכול להיות כמוגדר חולה קשה, על פי ההגדרות של משרד הבריאות, אבל יש נתון אחד רבותיי, שעל זה עכשיו אנחנו נדבר, שאותו אי אפשר לזייף, איתו אי אפשר להתווכח, ואני רוצה שתבדקו אותי, אל תאמינו לי. הנתון הזה זה כמה מתו בסך הכל. כמה נפטרו בסך הכל. אנחנו עכשיו נראה רבותיי, כמה מתו עד שהתחילו לחסן במדינת ישראל, וראינו שלמרות שזייפו נתוני פטירה, אז אנחנו נראה שעדיין התמותה לא הייתה גבוהה. אנחנו נראה שעד החיסונים מתו הכי פחות אנשים במדינת ישראל, לעומת 5 שנים אחורה, הממוצע של התמותה של שנת 2020 היה אותו ממוצע, אנחנו עכשיו נראה את הדברים, ואחרי זה נראה מה קרה אחרי שהתחילו לחסן בינואר 2021. אז בואו נראה קודם כל מה היה מצב התמותה לפני החיסונים, ואחרי זה אנחנו נראה מה היה מצב התמותה אחרי החיסונים. שימו לב מוריי ורבותיי, מה היה מצב התמותה עד שהתחילו לחסן במדינת ישראל.
אין תמותה עודפת בישראל, כלומר, סך הפטירות בכלל בישראל, כולל קורונה, כולל הכל, תואם את הממוצע הרב שנתי. בסך הכל, פחות מתים בישראל מאשר בשנים קודמות.
אני חייב לשאול אותך גם מהצד השני, פרופסור ברבש, בסוף, לפי כל הנתונים, יש פחות מתים השנה מאשר בשנה שעברה, גם בימים שבהם אין סגר.
אתה מדבר בסך הכל.
כן.
יש ירידה במספר המתים יחסית לממוצע הרב שנתי.
ואם כבר משתמשים בנתונים שלא מציירים את כל התמונה כמו מספר נדבקים יומי, אפשר בקלות לבחור נתון אחר, שהוא קצת יותר אמין, עדיין חלקי, כמו מספרי תמותה.
יש לנו תמותה יחסית נמוכה, חבל על כל, כואב הלב, על כל אחד שנפטר, אבל תמותה יחסית נמוכה למדינות מקבילות בגודלן לנו.
בכל הנוגע לתמותה, ישראל במקום הרבה יותר נמוך, כלומר יותר טוב, ממקסיקו, ברזיל, ספרד וארצות הברית.
כל המספרים מזויפים למעט מספר אחד. המספר האחד האמיתי זה כמה מתו בסך הכל. זה המספר היחידי שאי אפשר לשקר.
השבוע נפטרו מקורונה בישראל 32 בני אדם, סך הכל 392 מאז תחילת המגפה. נאמר שוב, כל נפטר עולם ומלואו. וזה עצוב, אבל הגיל הממוצע של נפטרי הקורונה, צריך לומר אותו גם, 80, שזה פחות או יותר הגיל הממוצע של נפטרים בישראל. האוכלוסייה הזאת צריכה במיוחד לשמור על עצמה. בדקנו אגב כמה נפטרו בחודש יוני בכלל, יחסית לשנים האחרונות. מסתבר שבחודש יוני האחרון, בשיא של הגל השני של הקורונה, נפטרו בסך הכל בישראל ממחלות שונות, כולל קורונה, כמעט 3,000 איש. זה הנתון הנמוך ביותר של פטירות ביוני. בחמש השנים האחרונות, ירידה של כ10%, למרות שהאוכלוסייה בישראל גדלה בעשרות אלפי אנשים. גם בחודשים הקודמים הייתה ירידה בנפטרים. אם אז היה הסבר האפשרי שהמשק בסגר, מה הסבר ליוני הזה? כשהתנועה חופשית, כשמרבית המשק פתוח, אין לנו תשובות? אלו המספרים, שווה לחשוב. אולפן שישי, בדק האם יש שינוי במספר הנפטרים הכללי בחודשי הקורונה בישראל, לעומת שנים קודמות. אז אלו הנתונים שקיבלנו במיוחד מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. פברואר השנה, החודש הראשון של קורונה בישראל, נפטרו 3,979 ישראלים, שזה 161 איש פחות משנה שעברה. וזה נתון שחוזר על עצמו גם בחודשים הבאים. כמעט בכל אחד מחודשי הקורונה בישראל מתו פחות אנשים מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. לא הספיק לנו, הלכנו 5 שנים אחורה. מספרים דומים מאוד. ואם ניקח בחשבון את הגידול באוכלוסייה, אז אולי השנה נפטרו אפילו פחות.
שיעור המוות יכול לנוע בין 1-2% ל-4% ביתה. אז זה יכול להגיע לרבבות, רבבות של אנשים מתים. צריך להבין קודם כל את זה.
בר סימן טוב מטריע בפני השרים. התסריט שעומד בפנינו הוא 1,000,000 חולים עד סוף אפריל ו-10,000 מתים.
יכולים להיות אלפים רבים מאוד מאזרחי מדינת ישראל שימותו מהמחלה.
זה פיקוח נפשות בהיקף שהעולם לא ידע אותו.
המשמעות עלולה להיות, שימו לב, קץ האנושות, אלו המילים.
כן, רבותיי, אתם מבינים על מה מדובר פה. עכשיו שימו לב, בואו נעשה תזכורת ונבין מה ראינו. עד שהתחילו לחסן, רבותיי, לפי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, זה נתונים בדוקים, אפשר לבדוק את הדברים, היה ירידה במספר המתים יחסית לממוצע הרב שנתי. כך היה מצב התמותה. פחות פטירות מבשנים האחרונות, מדווח דני קושמרו, וזה הנתון הנמוך ביותר של פטירות ביוני, שכאשר ביוני זה היה השיא של הגל השני. בשיא של הגל השני של הקורונה, מתו הכי פחות לעומת 5 שנים אחורה. אתם מבינים על מה מדובר? אז בוודאי שמגפה אין פה, כי אמרנו בשביל להגדיר מגפה, צריך שימותו לפחות 3 אנשים מתוך 500 אנשים שהם בריאים, בלי מחלות רקע, רק מהדבר, רק מהמגפה. אז אם היו פחות נפטרים, אז על איזה מגפה מדברים פה? הוא אומר, גם בחודשים הקודמים הייתה ירידה בנפטרים. זאת אומרת, מהרגע שהתחילה הקורונה עד הרגע שהתחילו לחסן, התמותה הייתה הכי פחות לעומת 5 שנים אחורה. זה מגפה, רבותיי? וראינו שמעל 80% מהנפטרים זייפו להם את תעודות הפטירה. גם אלו שאומרים שהם מתו מקורונה, ברובם מתו עם קורונה. עם קורונה, זאת אומרת, בדיקת מטוש, תאונת דרכים או דום לב או סרטן, נרשום שהוא נפטר מקורונה, נקבל 220 אלף שקל. הבנתם איך זה עובד? והוא אומר דני קושמרו, איך זה יכול להיות שבשיא של הגל השני של הקורונה, בגל השני, שימו לב, כשלא היה סגר, למרות שהמשק היה פתוח, איך זה יכול להיות שיש פחות נפטרים? אין לנו תשובות. אלו המספרים. אז אני אתן לך תשובה, דני קושמרו. דבר ראשון, כי אין מגפה, יש וירוס, יש וירוס אמנם, יש מחלה, אבל אין מגפה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים פחות הגיעו בשנת 2020 לבתי חולים, למה? מהפחד. אנשים מתו מפחד בבתים. לא עשו ניתוחים אלקטיביים, אנשים לא הלכו לצנתורים, מהפחד לא הגיעו לבתי חולים. עד לא מגיעים לבתי חולים, אז אין זיהומים, אין זיהומים, כמו שראינו מתים 6,000 איש כל שנה, 10 אנשים בממוצע ביום, אז ככה היו פחות מתים, הבנת דני? והוא אומר לפרופסור ברבש, לפי כל הנתונים יש פחות מתים השנה, היינו בשנת 2020, מאשר בשנה שעברה בשנת 2019. איך זה יכול להיות? והוא אומר לו, זה גם בימים שבהם אין סגר. כי יש חוכמולוגים שרצו להגיד, נו ברור שלא הייתה תמותה גבוהה, כי היה סגר והסגר הציל אותנו, שקר. גם בימים שלא היה סגר, היו הכי פחות מתים, הוריי ורבותיי, אז שלא ישקרו, שיפסיקו לשקר. והנה ביבי אפילו הודה בעצמו, ביבי הרמאי, הודה בעצמו שיש לנו תמותה יחסית נמוכה. אבל אתה אמרת שזה יכול להגיע לרבבות רבבות של אנשים מתים. הפחדת את הציבור כל ערב ב8 בערב עם המהדורה המרכזית. ימותו רבבות. אנשים ימותו מהמחלה, תתכוננו. תכינו ארונות קבורה כמו באיטליה. תתבייש לך. ככה מדבר ראש ממשלה? גם אם זה באמת היה נכון, שבאמת הייתה מגפה קטלנית, ככה צריך להפחיד את הציבור? שזה יכול להגיע לרבבות של אנשים מתים, שקר וכזב, שקר. עכשיו שימו למוריי ורבותיי, הנה עכשיו אנחנו רואים את הגרף מהלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, שזה היה מותקן עד ה-19 לינואר 2021, פטירות של תושבי מדינת ישראל לפי שנה וחודש, משנת 2000 עד שנת 2020. שימו לב ל-2020 למטה שזה צבוע בצבע סהוב, הממוצע של התמותה בשנת 2020 בסך הכל היה 0.52%. לעומת 2019, סך הכל היה עלייה של 2% בתמותה בסך הכל. זהו. אבל אם אנחנו נסתכל על שנת 2011, 2012 ו-2015, הממוצע גם כן היה 0.52% תמותה. 0.52% תמותה כמו בשנת 2020. זאת אומרת שהממוצע הוא אותו ממוצע. אין פה שום מגפה. והיו חודשים שמתו אפילו הכי פחות, כמו בחודש יוני. אבל זה היה המצב, מוריי ורבותיי, עד שהתחילו לחסן. עד שהתחילו לחסן, כך היה מצב התמותה. מתי התחילו לחסן? בינואר. מה קרה בינואר? שימו לב, לא יאומן. עכשיו, מי שלא יבין את זה עכשיו, מוריי ורבותיי, אז אני כבר לא יודע מה צריך להראות לו בשביל שהוא יתחיל להבין כמה עובדים עלינו בעיניים, וכמה מספרים לנו חצי אמיתות שחצי אמת גרועה מהשקר. שימו לב, זה בינואר, כתבה מינואר, מוואלה, תקוות החיסונים התחלפה בשיא תמותה. ינואר השחור גבה 1,423 קורבנות, עשרות מתים מדי יום, תופעה חדשה. איך יכול להיות? עד שהתחילו לחסן, הממוצע היה אותו ממוצע, והיו חודשים שמתו הכי פחות. איך יכול להיות? שמהרגע שהתחילו לחסן, התמותה זינקה, איך יכול להיות? ינואר השחור, יותר מרבע מהמתים במגפת הקורונה, נפטרו החודש. אבל כמובן הם לא יגידו שהם נפטרו בגלל החיסונים, הם נפטרו מקורונה כמו ששיקו לפני כן. הבנתם איך זה עובד? במוריי ורבותיי, אני בתור רב, חלק מהתפקידים שלי זה ללוות אנשים בלוויות. לצערי הרב, אני נמצא כמעט מדי יום בלוויות, ואני מעיד אני עליי שמיים וארץ, שמהרגע שהתחילו לחסן בינואר, התמותה זינקה. כמעט כל בן אדם שני שהייתי מדבר איתו היה אומר לי, זה מהחיסון. אמא שלי התחסנה לפני יומיים, לפני שלושה ימים, לפני שבוע, לפני שעתיים. אני ראיתי בעיניים שלי. אז מוריי ורבותיי, עד החיסונים היו הכי פחות מתים בחודשים מסוימים, והממוצע היה אותו ממוצע. מהרגע שהתחילו לחסן, התמותה זינקה. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד שזה במקרה, זה פייק ניוז, אבל בחודש אוגוסט התחילו לחסן בחיסון הבוסטר, בראשון לאוגוסט. עכשיו אנחנו נראה מה קרה בחודש אוגוסט, מהרגע שהתחילו לחסן בחיסון הבוסטר, ואנחנו נראה שיש התאמה והצלבה כמו בחודש ינואר. זאת אומרת, גם בחודש אוגוסט שהתחילו לחסן, התמותה זינקה פי חמש, כי התחילו לחסן, וזה קרה תוך שבועיים, וגם בחודש ינואר התמותה זינקה, כי התחילו לחסן. בואו נראה את הדברים, מוריי ורבותיי, לא יאומן כי יסופר.
אבל אתה לא פוסל את האפשרות שבעוד חצי שנה
ש... בסך הכל, בסך הכל, פחות מתים בישראל.
אני מתנצל, לפני שאנחנו נראה, ממש מחילה, אנחנו נראה עוד משהו ששכחתי להראות לכם. אני רוצה שתראו תשובה של פרופסור ברבש, לפני שנראה מה קרה עם הבוסטר בחודש אוגוסט. אני רוצה שתראו מה עונה פרופסור ברבש לערד ניר, שמדווח שיש פחות מתים בישראל בשנת 2020 מאשר בשנים קודמות. שימו לב מה עונה פרופסור ברבש, פשוט בושה וחרפה, פשוט לא יאומן כי יסופר. שימו לב מוריי ורבותיי, ועד נעבור לראות מה קרה מהרגע שחיסנו בחיסון הבוסטר בחודש אוגוסט, גם כמתמותה זינקה כמו בחודש ינואר. שימו לב מה עונה פרופסור ברבש.
סך הכל פחות מתים בישראל מאשר בשנים קודמות. אלה נתונים חשובים למקבלי ההחלטות. נתונים זמינים, הושט היד וגע בם. כן. הם לא נמצאים באיזשהו חדר אפל.
אגב, נגיד איזה...
יש לא מעט מחקרים כן. כלכליים כן. שמצביעים על העובדה שכאשר יש מיתון כלכלי, יש ירידה בתמותה. אין לזה הסבר, יש לזה כל מיני תיאוריות, אבל זה עובדה ידועה מוכרת. מיתון כלכלי, ירידה בתמותה.
אבל הקורונה אמורה להביא לנו גל תמותה מאוד מאוד גדול, והוא עדיין לא הגיע, למרות המיתון הכלכלי, או בזכות המיתון הכלכלי.
אכן, כולנו נראה לי מסכימים שאנחנו מקווים שזה לא יגיע.
אני חייב לשאול אותך גם מהצד השני, פרופסור ברבש, בסוף, לפי כל הנתונים, יש פחות מתים השנה מאשר בשנה שעברה, גם בימים שבהם אין סגר.
אתה מדבר, סך הכל. כן. יש לזה הרבה סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו יודעים שבזמן שיש שביתת רופאים, כשהמערכת הרפואית מתפקדת פחות, יש פחות תמותה. סיבה שנייה, ויש על זה גם עבודות, כאשר יש מיתון כלכלי, גם משום מה יש פחות תמותה.
אתם שומעים הרב הרבותיי, שימו למה אומר ברבש. אנחנו יודעים שבזמן שיש שביתת רופאים, אז מה קורה שיש שביתת רופאים? המערכת הרפואית מתפקדת פחות, אז יש פחות תמותה. מה זאת אומרת? לא הבנתי. מישהו יכול להסביר לי, רבותיי? מישהו יכול לתת לי הסבר הגיוני מה רוצה פרופסור ברבש? בגלל שהמערכת הרפואית מתפקדת פחות, יש פחות תמותה? מה אתה בא להגיד, פרופסור ברבש? זאת אומרת, כשהמערכת הרפואית מתפקדת יותר, יש עלייה בתמותה? למה? מה אתם עושים בבתי חולים? עכשיו הוא ממשיך, והוא אומר שכאשר יש מיתון כלכלי, יש ירידה בתמותה. מה אתה אומר? חזק וברוך. אבל על מה אתה מתבסס? הוא אומר, אין לזה הסבר, יש לזה כל מיני תיאוריות. זאת אומרת, הוא מביא תיאוריות, הוא מפיץ פייק ניוז, הוא מדבר שטויות והבלים, שבתור פרופסור הוא מבייש את עצמו, וכשאנחנו מביאים נתונים אמיתיים, אנחנו מפיצים פייק ניוז. הבנתם, מוריי ורבותיי? מי זה האנשים הללו? אז זה התשובה של מיסטר פרופסור ברבש, למה מתו הכי הרבה פחות בשנת 2020? כי המערכת הרפואית מתפקדת פחות, ויש מיתון כלכלי. יפה מאוד, אז אולי כדאי לחיות עם מיתון כלכלי, שאנשים יהיה להם תוחלת חיים יותר ארוכה? פשוט בושה וחרפה. עכשיו אנחנו נעבור לראות מה קרה כשהתחילו לחסן בחיסון הבוסטר בחודש אוגוסט, ואתם תראו שהתמותה זינקה פי חמש תוך שבועיים, לא יאומן כי יסופר, כמו שקרה בחודש ינואר, כבר פעמיים הייתה עלייה בתמותה סמוך למתן החיסון. זה כבר לא במקרה, רבותיי, שימו לב.
אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו יוצאים למבצע החיסונים כדי לשמור על המבוגרים במדינת ישראל.
היה לנו שבועיים של 180 מתים. בשבועיים, זה לא היה.
רק נתון בשביל שנבין על מה מדובר, אני לא מנסה להפחיד, זה נתונים. ביוני נפטרו 8 אנשים במדינת ישראל. ביולי נפטרו 52 איש במדינת ישראל. אמצע חודש אוגוסט, עד 15 לאוגוסט, 203 איש נפטרו במדינת ישראל. העקומה מאוד ברורה.
רק בחודש אוגוסט מתו 599.
קצב התמותה, כפי שציינתם, ממשיך לעלות באופן מהיר. 599 קורבנות בחודש אוגוסט, אחד הקטלניים מאז פרוץ המגפה.
כן, אחד הקטלניים מאז פרוץ המגפה, חודש אוגוסט. למה? למה אחד הקטלניים? מה קרה בחודש אוגוסט? התחילו לחסן בחיסון הבוסטר. מה קרה בחודש ינואר שהתמותה עלתה? התחילו לחסן בחיסון הראשון והשני. סתם ככה העלייה עולה? סתם ככה התמותה עולה? בפוקס פעמיים? גם בינואר, גם באוגוסט? סמוך למתן החיסונים? עכשיו שימו לב, רבותיי. שימו לב, לא יאומן כי יסופר. אומר הפרויקטור של הקורונה, מספר המתים זינק פי חמש בחודש. עד אמצע חודש אוגוסט, עד ה-15 באוגוסט, עוד פעם, התחילו לחצן בבוסטר בראשון לשמיני, ואין על זה אישור FDA על הבוסטר. ה-FDA לא אישר, הוא אישר רק לבני 65 ומעלה בלבד, ביתר לשעת חירום בלבד. אבל עד אמצע חודש אוגוסט, תוך שבועיים, מספר המתים זינק פי חמש, איך יכול להיות? איך? גם בינואר זה קרה, גם באוגוסט זה קורה? רבותיי, תעשו אחד ועוד אחד, ומי שלא מבין את האחד ועוד אחד, אז באמת שאין לנו כבר יותר מה להראות ולהסביר אם את זה לא מבינים. ושימו לכתבה בכאן 11, 102 חולי קורונה, שימו לב איך הם משקרים, עוד פעם, מספרים חצי אמת. כמובן שהם יגידו חולי קורונה. כמו שראינו שאנשים קיבלו דום לב, רשמו שהם מתו מקורונה. 102 חולי קורונה, כביכול חולי קורונה, מתו מתחילת אוגוסט, וזה מדהיג. עוד לא עברו שבועיים מתחילת החודש, ומתו בו כמעט פי שניים מכל הנפטרים בחודש יולי. 71 מהנפטרים היו מחוסנים. 70%, רבותיי. תוך שבועיים. זה סתם ככה במקרה? סתם ככה במקרה זה קורה? פעמיים? והנה שימו לב, עם הבוסטר ועם החיסונים שמשרד הבריאות מתדר ומספר לכולם שהנה בזכות הבוסטר אנחנו עכשיו ניצלנו וכדומה, ישראל הייתה במקום הראשון בתמותה ובתחלואה. הנה הגרף של התמותה, גרפים אמיתיים מהעולם, רבותיי, לא של משרד הבריאות. במקום הראשון עם הבוסטר, בושה וחרפה. ואז מה הם עשו, מוריי ורבותיי? בגלל שהיה דיווחים שכבר אנשים מתים והם מחוסנים, וזה באחוזים קבועים, אז הם אמרו, מה אנחנו נגיד עכשיו לעולם? כי היה כתבות בעולם, אנשים התחילו לצחוק עלינו בעולם, שהנה ישראל המדינה הכי מחוסנת, אבל הכי הרבה מתים, הכי הרבה חולים. אז איך התאדרתם שהחיסונים פתחו לנו את הכלכלה וכדומה, ועד משרד הבריאות שינה קריטריונים והגדרות. הם אמרו, טוב, צריך לתת עכשיו מנה שלישית, ומי שלא ייקח את המנה השלישית, הוא ייחשב כלא מחוסן. הבנתם איך זה עובד? ככה הדברים עובדים, לא יאומן כי יסופר. עכשיו, פאנל המומחים של ה-FDA החליט לא להמליץ על מנת החיסון השלישית. לא להמליץ. דרמה ב-FDA, פאנל המומחים החליט שלא לאשר חיסון שלישי לבני 16 ומעלה, אלא רק לבני 65 ומעלה, שהם אנשים שנמצאים בקבוצת סיכון. 16 היו נגד, 16 מול 2 שהיו בעד, דחו אותם בקש, ועדיין משרד הבריאות המשיך את מבצע חיסון הבוסטר, החיסון השלישי, שאנשים נפגעים מזה מדי יום, ומשרד הבריאות העלה פוסט על תופעות לוואי, תוך 5 דקות 25 אלף תגובות, תוך 5 דקות, ומחקו את זה, משרד הבריאות מחק את הדברים, למה? כי יש להם מה להסתיר, כשמסתירים, אז משקרים. ומה אומרת דוקטור שרון אלרואי פרייס, ששואלים אותה, קרן מרציאנו שואלת אותה בחדשות 12, למה אתם מחסנים בחיסון הבוסטר עוד לפני שיש אישור FDA? את הרי אמרת כל הזמן שאתם לא תעשו שום דבר לפני שיש אישור FDA. אז איך אתם עושים את זה? מה אומרת דוקטור שרון אלרואי פרייס? ה-FDA מקבלים החלטה עבור ארצות הברית, ואנחנו מקבלים החלטה עבורנו. הבנתם איך זה עובד, רבותיי? ככה משקרים, ככה מתעתעים, ככה מספרים סיפורים, חצאי אמיתות שזה יותר גרוע מהשקר, לא יאומן כי יסופר, ואנחנו עכשיו, נראה עכשיו ממש נתון עכשיו חדש, חם מהתנור, שימו לב, מה-31 לאוקטובר, שכבר מפרסמים מדאיג, החולים קשה מחוסנים בבוסטר. החולים קשה מחוסנים בבוסטר? משרד הבריאות מפרסם הבוקר את נתוני הקורונה, נתון החולים קשה בשנים הימים הקודמים, מדאיג במיוחד, כאשר מתברר כי כולם מחוסנים, כבר מפמפמים לנו לאט לאט שכבר החיסון השלישי כבר לא יהיה יעיל, אנחנו נצטרך רביעי, חמישי, וכן על זה הדרך, וככה הדברים עובדים. הבנו רבותיי איך הדברים עובדים, אנחנו עכשיו נמשיך ונראה לגבי יעילות החיסון, מה קרה, שימו לב, שחיסנו בבוסטר, שימו לב.
אנחנו עם למעלה מ-1,000 מתים מהקורונה בגל הזה. עכשיו, הגל הזה, אנשים עם התחסנות. אז איך אתה מסביר שמספר החולים הקשים לא יורד? איך אתה מסביר שמספר המונשמים עולה? איך אתה מסביר את זה? הקורונה היא מגיפה יחסית לא הכי קשה שיכולה להיות.
תדע לך שלמרות שאנחנו מדינה הכי מחוסנת בעולם, אצלנו מתים היום לנפש יותר מאשר במרבית מדינות מערב אירופה. אצלנו מתים היום לנפש יותר מאשר במרבית מדינות מערב אירופה. עכשיו, זה שמתים פה כל כך הרבה אנשים, זה לא יצריך לקרות.
מדינה מחוסנת ברובה, נמצאת היום בראש טבלת התמותה, בראש טבלת התחלואה.
ישראל המדינה הכי מחוסנת, אבל גם הכי חולה היום בעולם.
הבנתם רבותיי מה אומר פרופסור אדלר, גם פרופסור רן סגל ממכון ויצמן, גם חברת הכנסת מהליכוד, וגם היועץ של ביבי, שלמרות שאנחנו המדינה הכי מחוסנת, גם בבוסטר, מדינה מחוסנת ברובה, נמצאת בראש טבלת התמותה, בראש טבלת התחלואה. איך זה יכול להיות? כי החיסון יעיל ובטוח מאוד, כן, בגלל שהחיסון מאוד יעיל ומאוד בטוח, אנחנו במקום הראשון. הבנתם איך זה עובד רבותיי? עכשיו, שימו לב, איך דיבר ראש הממשלה נפתלי בנט, לפני שהוא היה ראש הממשלה, ואיך הוא מדבר היום. אי אפשר שלא לשים לב להבדל בין בנט של האופוזיציה לבין בנט של הקואליציה. אתם תצפו ותחליטו בעצמכם, האם הבן אדם הזה זה בן אדם שאפשר לסמוך על מילה אחת שיוצאת לו מהפה, או שצריך להתייחס ברצינות לדברים שהוא אומר. כי הוא בינתיים פרסם שמי שלא מתחסן הוא רוצח והוא מפזר נגיפי דלתא, והוא כביכול כמו טרוריסט, משתובב עם תת מקלע, והוא רוצה שהורים יריבו אחד עם השני, הורים שלא רוצים לחסן את הילדים, יריבו עם ההורים שכן רוצים לחסן, וילחיצו אחד את השני. עכשיו בואו נראה מה אמר בנט של האופוזיציה, לבין בנט של הקואליציה, שימו לב.
הרבה מאוד חיסונים צריך לחדש מעט לעת. כן, זה כמו שצריך להטעין סוללה מחדש של אייפון, ככה זה, צריך להטעין מחדש את הגוף.
יש מי שמזכיר לו איך הוא נשמע בינואר השנה.
מה יקרה מחרתיים כשתהיה עוד מוטציה שמודרנה לא תדע לטפל, ואולי פייזר ידע לטפל? מה, נביא את כל אזרחי ישראל לעוד זריקה? וכל הזמן נעשה אפגריידינג כאילו זה אייפון, וזריקות יומם וליל? אנחנו לא יכולים רק להסתמך על החיסונים.
אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, מורי ורבותיי, הבנתם את האדם הזה? אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו. פשוט כל מילה שיוצאת לו מהפה זה שקר וכזב. כל מילה. מה, נביא את אזרחי ישראל, מיסטר בנט, כל פעם לעשות זריקות על כל מוטציה שלא תבוא? זה מה שאתה רוצה? מה, אנחנו אפגרייד? מה, אנחנו אייפון? ככה אתה אמרת. אז איך עכשיו אתה אומר, כן, צריך לחדש, להטעין כמו סוללה? כשמטעינים את הסוללה יותר מדי, מיסטר בנט, הסוללה יכולה להרס אם אתה לא יודע. אם מטעינים יותר מדי גם את הפלאפון, הפלאפון יכול להרס. מה, הגוף שלנו זה פלאפון? אנחנו הפכנו להיות אייפון? הפכנו להיות מוצר? מה, אנחנו בסין? שמתייחסים אלינו כמו ברקוד? כמו פק תוקף? כמו מוצר? כמו אייפון? כמו סוללה? ככה אתה מתייחס לאזרחים? אז למי להאמין, מיסטר בנט? למי אנחנו צריכים להקשיב? לבנט של האופוזיציה או לבנט של הקואליציה? אז תחליטו אתם, מורי ורבותיי, למי להקשיב, למי להאמין. עכשיו, אנחנו נראה, רבותיי, שמחכים לנו עוד חיסונים. זאת אומרת, זה לא נגמר רק בחיסון השלישי שהוא עדיין לא מאושר על ידי ה-FDA, רק ביתר חירום ורק לבני 65 ומעלה, כבר מתכננים לנו עוד חיסון ועוד חיסון ועוד חיסון. עכשיו, איך הם עבדו על כולם בעיניים? בהתחלה ביבי אמר וכל השקרנים מהכנסת וכן הליצנים מהכנסת, כמו שאומר ישעיה הנביא, לכן שימו דבר השם אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים. אנשי לצון, אומר הנביא ישעיה, ליצנים. אמרתם מההתחלה, שתי חיסונים וחוזרים לחיים, מתחסנים וחוזרים לחיים. אז אם היו אומרים לנו מראש, שאנחנו נצטרך להתחסן שתי חיסונים, אבל אחרי חצי שנה החיסון לא יהיה יעיל, ואז יהיו מוטציות שיהיו עמידים בפני החיסון, ואז נצטרך עוד חיסון לכל מוטציה, ונצטרך עוד בוסטר ועוד בוסטר, וזה יהיה התנאי לקבל תו ירוק, מישהו היה הולך להתחסן, רבותיי? ברור שלא. הרי רוב האנשים הלכו להתחסן בגלל הסנקציות, בגלל התו הירוק. אבל איך הם עושים את זה? לאט לאט, בשקט בשקט. שתי חיסונים, מוריי ורבותיי. טוב, אנשים התחתנו שתי חיסונים, אחרי זה ביבי התחיל להגיד, תראו, הנוגדנים יורדים, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה מחזיק בדם, אף אחד לא יודע את תוקף עמידותם. פתאום הוא התחיל לדבר אחרת. זה מקח טעות, זה גזל דעת. זה גזל דעת לרמות אנשים. אחרי שחיסנת את רוב האוכלוסייה בשתי חיסונים ניסיוניים, עכשיו אתה נזכר להגיד שיכול להיות שנצטרך עוד? עכשיו שימו לב, רבותיי, איך הדברים מדווחים בערוצי התקשורת ואיך עובדים עלינו בעיניים, לא יאומן כי יסופר. שימו לב.
אבל אתה לא פוסל את האפשרות שבעוד חצי שנה, שבעה חודשים, תהיה גם מנה רביעית וחמישית.
נכון, נכון. אנחנו כמדינה צריכים להיות ערוכים לכך שזה מה שיקרה, ואנחנו נערך לכך.
אנחנו מתרגשים מהחיסון השלישי, בואו נתכונן לרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. והם יגיעו, זה רק עניין של זמן. אז מה זה לחיות בטוח?
שואלים אותנו, האם את חושבת שיהיה חיסון רביעי גם?
אז כנראה כבר עובדים על חיסון רביעי, לפחות אנחנו יודעים מפייזר, ואני מעריכה שגם החיסונים של מודרנה ואסטרזניקה יידרשו לסוגיה.
ואנחנו צריכים להיות מוכנים...
לבוסטר רביעי.
לבוסטר רביעי או חמישי, ויכול להיות שגם יהיו בוסטרים כאלה שכבר הם יהיו יותר מכוונים לווריאנטים אחרים.
החיסון השלישי הוא מותאם לדלטה?
הוא לא מותאם לדלטה, יהיה פיתוח נוסף להבנתי. הוא לא מותאם לדלטה, יהיה פיתוח נוסף להבנתי. מה זאת אומרת? הוא מותאם, הוא בולם במידה יותר טוב ממה שיש לך כרגע. כרגע אתה בולם את הדלטה? אתה בולם את הדלטה? יש גם ניסיון לפתח חיסון מיוחד לדלטה, ולהערכתי, ממה שאני מבין, אני, אתה יודע, אני מדבר, אני בודק. זה ייקח בטח כמה חודשים טובים.
וגם מה, עוד חצי שנה אני גם אצטרך חיסון רביעי וחמישי, וככה כל חצי שנה נרוץ להתחסן כדי לקבל תו ירוק? זה גם יכול להטריד.
כן, רבותיי, אז אומר פרופסור ארנון אפק, אתם מתרגשים מהחיסון השלישי? אז בואו נתכונן לרביעי, לחמישי, לשישי, לשביעי, לשמיני. הוא כבר הגיע עד לשמיני. אתם מבינים, אוהבי רבותיי? עכשיו, החיסון שחיסנו את כולם בבוסטר, זה חיסון שמיועד כביכול לנגיף הקורונה. אבל התחלואה, עכשיו, בגל הרביעי הייתה בגלל כביכול זן הדלטה. אז זה חיסנו אנשים בחיסון שמיועד לקורונה, אם התחלואה היא בגלל זן הדלטה. וביבי אומר, החיסון לא מותאם לדלטה. ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? זה מותאם. יותר טוב ממה שיש לך כרגע. ואז הוא אומר, יהיה עוד חיסון לדלטה, וזה יהיה עוד כמה חודשים. הבנתם רבותיי? אז תתכוננו כבר עוד כמה חודשים, יגידו לכם שיש עוד וריאנט יותר מסוכן מהדלטה. כבר עכשיו מתחילים לדבר על YH42, ממציאים שמות כל יום, מוטציות, וריאנטים, ואז צריך עוד חיסון, כי כבר זה לא עמיד בפני החיסון. וצריך עוד חיסון, ועוד חיסון, ועוד חיסון. הנוגדנים יורדים, אז החיסון כבר לא יעיל אחרי חצי שנה. במשך חצי שנה הוא טוב, הוא בטוח. אנשים ימותו, אנשים ייפגעו. לא, הוא טוב, הוא בטוח. הכל בסדר. החיסון העיקר יעיל ובטוח. יעיל למי? לכמה זמן יעיל? איך בטוח אם הוא לא נבדק? הוא נבדק עלינו, על תושבי מדינת ישראל. אז איך אומרים יעיל ובטוח? איך אמרו לנו שתי חיצונים וחוזרים לחיים? איך הם כבר לא מתביישים להגיד רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני? הם לא מתביישים. כי כבר הם יודעים שהעם שבוי לשקרים שלהם, והם כבר יכולים לספר כל שטות וכל וריאנט, וכל סיפור כל יום מחדש, ואנשים לא זוכרים את הנתונים שהם אמרו לפני כן, ואז אנשים אין להם כוח להילחם עם הסנקציות, עם הממסד, וזה מה שקורה. הבנתם רבותיי? אז הנה כבר מתכננים לנו עוד חיסונים, זה לא ייגמר גם לא בשלישי, אז זה סתם למי שחושב להתחסן או לא. עכשיו שימו להם מוריי ורבותיי שמדברים על יעילות החיסון, אז הפרסומת השיווקית של משרד הבריאות, של פרופסור גל ירב, גם של פרופסור צחי גרוסמן וכל הכוכבים של משרד הבריאות, פרסמו שהיעילות של החיסון היא 95%, יעילות של 95% במניעת תחלואה קשה, והחיסון יעיל ובטוח, וכן על זה הדרך. עכשיו בוא נראה מה אמר פרופסור ברבש בעצמו, לא אני, אני בכוונה מביא את פרופסור ברבש, שלא תגידו אני אמרתי וזה פייק ניוז, מה הוא אמר בעצמו לא פעם ולא פעמיים, בחדשות 12, לגבי היעילות של החיסון ולגבי החיסון עצמו, ואתם תחליטו אחרי זה אם החיסון יעיל ובטוח, או שהחיסון מסוכן מאוד ועובדים עלינו בעיניים. שימו לב.
העובדה היא שהגל הרביעי הזה שאיתו אנחנו מתונים כרגע, פגע בעיקר באוכלוסיות המחוסנות. החיסונים שיש לנו הם פחות יעילים, בצורה, אני אגיד, משמעותית. ממה שחשבנו הוא נתון ברור, לכל אחד זה ברור היום. מה צריך לעשות עם זה? להיזהר. כי המשמעות של זה שאנחנו, גם מי שחושב שהוא מחוסן והוא מוגן, הוא לא מוגן.
אבל הם משמעותית פחות יעילים בהדבקה, או גם בתחלואה קשה הם משמעותית פחות
גם יעילים? גם וגם. אני, יש לי אינדיקטורים גם ממה שקרן אמרה, וגם ממקומות נוספים שאני מקבל נתונים. המציאות היא שהחיסון מגן פחות ממה שחשבנו, גם נגד הדבקה וגם נגד מחלה קשה.
אתם הבנתם רבותיי? כך אמר פרופסור ברבש בעצמו, לקראת חודש אוגוסט, שהחיסונים כבר לא היו יעילים עוד מלכתחילה, כי יש מחקרים של שיבא שכבר אחרי 3 חודשים הנוגדנים יורדים והחיסון כבר לא יעיל, ואנשים היו מתים בכמויות, גם עם הבוסטר וגם לפני הבוסטר, כולל מחוסנים, ואז פרופסור ברבש לא הבין, אבל אמרו לנו משרד הבריאות שהחיסון יעיל, יעיל מאוד, 95%, זה יותר יעיל כביכול מחיסון החצבת של 93%. 95% זה יעיל מאוד. אבל אפילו פרופסור ברבש נאלץ להודות, החיסון לא יעיל, הוא יעיל פחות ממה שחשבנו, גם נגד הדבקה וגם נגד מחלה קשה. בהתחלה רצו להגיד, טוב, הוא לא יעיל נגד הדבקה, נכון, אפשר להידבק, אבל גם אם תידבק אתה לא תהיה חולה קשה. שקר! גם מי שנדבק היה חולה קשה בכמויות אדירות. והנה פרופסור ברבש הודה, כן? כמובן בעל כורחו, הוא לא רצה להודות בדברים, שהחיסון פחות יעיל, גם נגד הדבקה וגם נגד תחלואה קשה. במילים אחרות, החיסון לא שווה שום דבר, הוא פשוט לא יגיד את זה במילים הללו, אבל זה מה שהוא אומר בסוגריים, מוריי ורבותיי. עכשיו שימו לב מה אמרה דוקטור שרון אלרואי, וכל הכוכבים בחדשות 12.
אנחנו עדיין לא יודעים האם החיסון מונע הדבקה או רק מונע תחלואה.
אמרנו, רמת היעילות של החיסון מניעת הדבקה בקורונה ירדה.
חיסון לא יעיל ב-100%, אז עדיין יש 5% לפחות שאנחנו יודעים שגם למרות החיסון הם חשופים להיות חולים.
אני לא בטוח שהמספרים שיש לנו לגבי חולים מאושפזים קשים, מספיק טובים בשביל לתמוך ב-93% הגנה. אני לא שקט, בגלל זה שאני רואה שלמעלה מ-50% מהמחוסנים, או מאלה שהם חולים קשים, הם מחוסנים. זה בשבילי סימן מדאיג, ואני שואל האם הנתון הזה של 93% הגנה מפני מחלה קשה הוא באמת נכון.
החיסון מתחיל להשפיע אחרי קבלת המנה הראשונה, ולאחר המנה השנייה, היעילות מדהימה לכ-95%.
אנחנו יודעים שצריכים, יש לא מספיק שני חיסונים, צריך חיסון שלישי. ואני אוסיף משהו קטן, שיכול להיות שיהיו לנו עוד מוטציות, וריאנטים כאלה ואחרים, שאני לא יודעת מה יהיה איתם, כרגע זה לא המצב.
למעלה מ-50% מהמחוסנים, או מאלה שהם חולים קשים, הם מחוסנים. זה בשבילי סימן מדאיג.
ולאחר המנה השנייה, היעילות מדהימה לכ-95%.
אלה נתונים מספריים, אני לא יודע איך הגיעו ל-63 או 90, לא ברור לי הנתונים האלה מאיפה הם באו.
אפילו פרופסור ברבש, לא ברור לו מאיפה הנתונים האלה באו. מאיפה אתם מביאים 93%, שזה מונע תחלואה קשה, או 95%, או 60% ומשהו במניעה של הדבקה? מאיפה הנתונים האלה באו, רבותיי? מעל 50% מהמחוסנים היו חולים קשים ומתים. מתים, לכן הם לא מגיעים לבתי חולים, לכן הם לא נספרים בכלל. מתים. אבל כמובן, למה שידווחו לנו את הנתונים האמיתיים? אם שיקרו מההתחלה, שימו לרבותיי, מהשורש, אם התחילו עם שקרים, עם חיסיון ל-30 שנה, עם רמייה, משתיקים אנשים, משתיקים רופאים, אם מההתחלה בשורש יש שקרים, תדעו לכם שמשקרים אתכם לאורך כל הדרך. יש פתגם שאומר, מי שבוגד פעם אחת, כל החיים בוגד. מי שמשקר פעם אחת, בנתונים ביזיוניים, בן אדם שמת מדום לב, עושים לו בדיקות קורונה, יוצא שלילי ורושמים שהוא מת מקורונה, אז איך אפשר להאמין למילה אחת שיוצאת להם מהפה? אפילו פרופסור ברבש לא מבין מאיפה הנתונים האלה באו. הם באו ממשרד הבריאות, פרופסור ברבש, שאתה בדרך כלל מגן עליהם, ואתה עובד איתם, כי הם מביאים לך כל הזמן פרגונים וקומפלימנטים, ומזמינים אותך לאולפנים. זה למה, אבל אפילו פרופסור ברבש כבר לא היה יכול שלא להודות שמשרד הבריאות משקר בצורה בוטה. הוא רק לא אומר את זה בצורה בוטה, כי הוא יודע מה יעשו לו אם הוא יגיד את זה, אבל כך הוא אומר. עכשיו שימו לב, בואו נמשיך.
אם הנתונים האלה שראש הממשלה אומר, אכן יקרו בפועל, זה אומר שתוך חודש וחצי מחוסנת האוכלוסייה המבוגרת והאוכלוסייה בסיכון, האירוע למעשה די מאחורינו, לא?
אז אני לא בטוחה שהאירוע הוא לגמרי מאחורינו, אנחנו יש פה כמה מרכיבים.
אתם הבנתם, רבותיי? שואלת יונית לוי, דוקטור שרון אלרואי, כשהתחילו לחסן בשתי המנות הראשונות, וביבי התחיל להגיד, הנה יש לנו נתונים טובים וכדומה, היא אומרת לה, אז אם זה ככה, אז הקורונה מאחורינו, זהו, נתחסן ונחזור לחיים. כבר אז, זה היה בחודש ינואר מה שראיתם, כבר אז אומרת שרון אלרואי, אני לא בטוחה שזה מאחורינו. למה את לא בטוחה? למה את לא בטוחה? אם החיסון בטוח, אם החיסון יעיל ב-95%, למה את לא בטוחה? כי את ידעת מראש שהוא לא יהיה יעיל. את ידעת מראש שהוא מחזיק מעמד גג ל-3 חודשים, ובכמה הוא הולך לפגוע בדרך, השם מרחם. כמה אנשים כבר נפגעו ועוד ייפגעו בעתיד, רק בורא עולם יודע מה עומד לקרות בטווח הרחוק, השם ירחם. אבל ככה עובדים על אנשים בעיניים, רבותיי, כי אנשים לא זוכרים את מה שהם אמרו, אבל אני כן זוכר, ברוך השם, אני זוכר כל מילה שהם אומרים, ואני עומד על המשמר, ואני אמשיך לסתור את דבריהם, מתוך דבריהם, ונמשיך לנפץ את השקר של משרד הבריאות, את כל הרמאים והשקרנים, לא משנה מי זה יהיה, אנחנו נגיד את האמת, אמת מארת תצמח. עכשיו שימו למה אומר פרופסור ברבש.
יש משהו שבכל זאת מטריד אותך?
כן, אבל זה לא חדש. אנחנו מדברים, הנחת המוצא שלנו הייתה בגל הזה, שהחיסונים, גם אם הם לא מונעים ממש הדבקה של מחוסנים, הם ימנעו מחלה קשה. מתוך 7 חולים קשים שהתווספו ביומיים האחרונים, 5 היו מחוסנים. אני חושב שזה מעורר דאגה.
החיסון מתחיל להשפיע אחרי קבלת המנה הראשונה, ולאחר המנה השנייה, היעילות מגיעה ל-95%.
בוא נתחיל לדבר קודם כל על אותו מד שמסמנים אותו כחולים קשים, איפה זה נראה, איך זה נראה היום, לעומת איך זה נראה בשבועות האחרונים.
אז תראי, א', צריך להגיד שלאף אחד מאלה שיושבים באולפנים ומרגיעים את הציבור, אין שמץ של מושג, וגם לי לא. לשובה לשאלה, כמה החיסון מונע מפני מחלה קשה.
אתם הבנתם מה אומר פרופסור ברבש? אף אחד, כולל הוא, מאלה שיושבים באולפנים ומשקרים במצח נחושה לציבור, לא יודע כמה החיסון מונע מפני מחלה קשה. עד למה משרד הבריאות מפרסם 95% יעילות, הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג, בואו תתחצנו, תקבלו פיצות, תקבלו חמין, תקבלו כסף. כמו הנוצרים, ממש אותו דבר רבותיי, כמו המיסיונרים. בואו תתחסנו, בואו ותקבלו כסף. בואו תתחסנו, תקבלו אוכל. אפילו ברבא שומר, אני לא יודע כמה החיסון מונע מפני מחלה קשה, ואף אחד לא יכול לענות על השאלה הזאת. אז למה כשאנחנו אומרים את זה, אומרים שאנחנו מפיצים פייק ניוז? אתם יודעים למה? כי רוצים שתמשיכו להתחסן. זה לא משנה מה תגידו, זה לא משנה מה אתם תראו, יגידו שאתם מפיצים פייק ניוז. זה כמו עורך דין, עורך דין מגן על הלקוח. יש לו עכשיו קליינט. שמעתם פעם, ראיתם פעם שעורך דין קם באמצע בית משפט ואומר, אדוני השופט, הקליינט שלי, השם תרשיע אותו? ברור שלא, הוא מקבל כסף. יש פה כסף, יש פה שוחד. לכן הם לא יודעו, לא משנה מה אנחנו נראה, אבל אנחנו נמשיך להראות את הדברים לאנשים שכן רוצים לבדוק, כן רוצים לברר, וכן רוצים לדעת מהי האמת הצרופה. שימו לב.
לאחר המנה השנייה, היעילות מגיעה ל-95%.
אנחנו, בתוך 8 ימים, עלינו בקשים, מ-22 ל-46 קשים. חציים מחוסנים.
ירידה משמעותית ביעילות החיסון, עד כמה זה אמור להדאיג אותנו?
א', זה ידוע לנו, אנחנו רואים את זה, אנחנו לא צריכים לקבל את הדיווח הזה. וזה חייב להיזהר, מה שאמרנו כל הזמן.
לא נכון, זה לא מה שאמרתם כל הזמן. אתם אמרתם מתחסנים וחוזרים לחיים, תתחסנו ואז תוכלו לבקר את סבא וסבתא, תתחסנו ותקבלו תו ירוק, החיסון יעיל ובטוח, הוא מגן מפני תחלואה קשה ב-95%, זה מה שאמרתם כל הזמן. למה אתה משקר, פרופסור ברבש? זה לא מה שאמרתם כל הזמן. אבל מה אכפת לו לשקר? גם ככה הוא יודע שאף אחד לא יזכור מה הוא אמר לפני חודש, חודשיים, שלושה. אז מה אכפת לו לשקר, רבותיי? שימו לב.
מבחינת מחלה, אבל
הטענה היא, מה שמשרד הבריאות הוציא כרגע, שהחיסון מונע מחלה קשה בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, בסביבות 90%. אני הייתי רוצה לראות על בסיס מה זה בא, הנתון הזה.
היעילות מגיעה ל-95%.
ירידה משמעותית ביעילות החיסון במניעת הדבקה, זה קורה בזמן שהתחלואה ממשיכה לטפס.
קרן מרציאנו, אתמול סבור לשמונה בערב, משרד הבריאות מפרסם נתונים לכאורה על ירידה ביעילות החיסון, וזה לכל הפחות קצת מוזר.
כן, זה קצת מוזר בכלל. משרד הבריאות לא מצטיין בהפצת נתונים, לא מצטיין בהפצת דאטה לציבור. היעילות מול הדבקה קרסה ל-40% יעילות החיסון. ובאמת עולות הרבה שאלות, איך הגענו לנתון המאוד נמוך הזה, למרות שכמו שהרד אמר.
אני עוד לא שקט שהחיסון הזה מונע את התחלואה הקשה.
אנחנו רואים שחצי מהחולים קשה וחצי מהמאומתים הם מחוסנים. בן אדם שקיבל את החיסון והיה בטוח שהוא מוגן, צריך להיות מודאג היום?
מודאג לא, צריך להיזהר. אני נזהר, אני אמור להיות מחוסן כי קיבלתי את החיסון, אני הולך עם מסכה, איפה שאני רק יכול.
אתם הבנתם מה אומר פרופסור ברבש? צריך להיזהר, אני אמור להיות מחוסן. מה זאת אומרת אתה אמור להיות מחוסן? מה, אתה דג? יש דג כזה, אמור. מה זה אני אמור להיות מחוסן? או שאתה מחוסן, או שאתה לא מחוסן. ומה הוא אומר? איבדתי את החיסון. רבותיי, עד עכשיו יש לי חידה, לא הצלחתי לפתור את התעלומה הזאת של פרופסור ברבש, למה הוא מתכוון כשהוא אומר, איבדתי את החיסון. יש לי כמה השערות, אני אשמח לשמוע, אחרי זה אני אקרא את התגובות שלכם, למה הוא מתכוון, אני אמור להיות מחוסן, ואיבדתי את החיסון. שמעתי הרבה טענות, הרבה שקרים, הרבה רמאויות וכן על זה הדרך, טענה כזאת שטותית, אני עוד לא שמעתי, אני רק יכול לשער ש... ברגע שבן אדם משקר והוא מנסה לגונן, הרי הוא בא לגונן תמיד על משרד הבריאות ועל החיסונים, גם כשהוא זורק פה ושם איזה פיקים כאלה, כמו שאתם רואים עכשיו, זה רק טיפה מן הים. אחרי זה הוא יגיד לכם, לכו תתחסנו, וצריך לעשות לכם סנקציות ולהכריח אתכם, ואם אתם לא תתחסנו, אתם תצטרכו לעשות בדיקות כל יומיים שלושה, זה הוא אמר את זה לממשלה, הוא נתן את ההצעה הזאת. הוא האדם הזה, פרופסור ברבש. אז עכשיו אתה אומר, איבדתי את החיסון, אני אמור להיות מחוסן, אני לא בטוח שהחיסון מגן מפני מחלה קשה? אז למה אתה כופה על כולם להתחסן אם אתה לא בטוח, ואם אתה בעצמך לא יודע להסביר על הנתונים, ואם אף אחד מהאולפנים לא יודע כמו שאתה אומר, למה אתה מוזמן כל יום כמעט לחדשות 12, ומשגע את האנשים מבוקר עד ערב? אם אתה לא יודע, אל תדבר. ואם אתה מדבר, לפחות תגיד את האמת עד הסוף. אבל מה אכפת לשקר, רבותיי? כשלא זוכרים אמרנו, אין שום בעיה לשקר. אז מה זה אומר, איבדתי את החיסון? תעלומה, אין לי מושג. אני אשמח לשמוע מוריי ורבותיי.
אוקיי, פרופסור גבי ברבש, תודה רבה לך על הדברים האלה.
אתם מבינים, אני עדיין בתעלומה, אני רוצה באמת להבין את החידה הזאת שפרופסור ברבש, איבדתי את החיסון. אני אמור להיות מחוסן, אני הולך עם השיחה איפה שאני רק יכול... תחליט, אתה מחוסן, אתה לא מחוסן, איבדת את החיסון, זה מגן מפני התחלואה קשה, משרד הבריאות משקר בנתונים, אתה בעצמך לא יודע מאיפה הם מביאים את הנתונים הללו, העיקר פרסומת שיווקית, מרגיעים את הציבור, ואתה אומר שהם סתם מרגיעים את הציבור. תבינו מוריי ורבותיי, מי יש לנו עסק, אבל ברוך השם, אנחנו זוכרים את כל מה שהם אמרו, ואנחנו יודעים לסתור את הדברים שלהם מתוך הדברים שלהם. אני לא מביא שום דבר מעצמי, לא בדיתי שום דבר מליבי, הקטעים הללו נאמרו בפריים טיים, בחדשות 12, אפשר לבדוק את הדברים, מי שירצה אני יכול גם להפנות אותו, לתאריכים המדויקים, למהדורות המדויקות, איפה הדברים נאמרו, שמי שקצת סקפטי יוכל לראות ולשמוע את הדברים בעצמו. ועכשיו נעבור, מוריי ורבותיי, לדבר הכי חשוב בעיניי, יש הרבה דברים חשובים, כמה מתו מהחיסון? שימו לב מוריי ורבותיי עכשיו מה אני הולך להראות לכם, מה אתם הולכים לראות, תחזיקו חזק. כשמדברים על אנשים שמתים אחרי החיסון, אז ישר משרד הבריאות יוצא עם הצהרות, פייק ניוז, שקר, לא נכון, מפיצים קונספירציות, תיאוריות קונספירציה. אז עכשיו אנחנו נראה את פרופסור דרור מבורך, וגם עם דוקטור שרון אלרואי, מה הם בעצמם אמרו. אנחנו ננתח את הדברים אחת לאחת, תחזיקו חזק, שימו לב, איך הם מודים בעצמם שאנשים מתו מהחיסון, אבל הם מצאו פטנט. אחרי שאנשים מתו, והיה דיווחים שאנשים מתו, הם המציאו פטנט שאנשים מתים, הם מתים עם החיסון ולא מהחיסון. הבנתם? עכשיו אני שואל אתכם שאלה. נניח שזה נכון. נניח שאנשים מתו עם החיסון ולא מהחיסון. איך אתם יודעים? עשיתם ניתוח אחרי המוות? לא. רק אחרי ניתוח אחרי המוות אפשר להוכיח מדעית באופן ודאי ממה האדם מת. לא עשיתם. זה דבר אחד. שתיים, גם אם נניח שאנשים מתו עם החיסון ולא מהחיסון, למה כשאנשים ברובה מתו עם קורונה, רשמתם שזה מקורונה? למה? כדי להרוויח 220 אלף שקל על כל דיווח של נפטר. מה זאת אומרת? למה? השוחד יעבר עיני חכמים. הרופאים הם לא אנשים טיפשים, ואני לא אומר שכל הרופאים משוחדים. אני מדבר על אלו שיושבים למעלה, שמקבלים את ההחלטות, המושכים בחוטים. השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. שימו לב רבותיי, שכן נפטרו מהחיסונים, שרון אלרואי מודה, שברור שתהיה תמותה מהחיסון, אבל אחרי זה הם ניסו לגמת את הדברים, ואנחנו נעבור צעד אחרי צעד, שימו לב.
אנחנו רואים מקרים של אנשים שמקבלים את החיסון, ויש מקרים של תמותה לאחר קבלת החיסון. אני לא חוקר, אני לא יודע את הקשר, אבל אתה כנראה כן יודע לענות על השאלה הזאת.
תראה, אנחנו לומדים את הנושא, היו כמה מקרי תמותה.
שני גברים נפטרו זמן קצר אחרי קבלת החיסון. מה המסקנה שלך אל מול הדבר הזה? האם יש איזושהי מסקנה או שזה פשוט מסוג הדברים
ש... אז קודם כל, אנחנו מחסנים אוכלוסייה בסיכון. זה אנשים מעל גיל 60, זה אנשים קשישים, מבוגרים, עם מחלות רקע, וזה ברור שתהיה תמותה,
את אומרת ברור שתהיה תמותה?
זה ברור שתהיה תמותה.
אתם מבינים מה אומרת דוקטור שרון אלרואי פרייס? שימו לב, שתי אנשים שהם היו חולים עם מחלות רקע קשות, מתו ביממה האחרונה, שתי מקרי מוות לאחר החיסון. שואלת אותה יונית לוי, מה ההסבר שלך לדבר הזה, שהם מתו בסמוך לחיסון? דרך אגב, זה קרה שעתיים אחרי, כמה שעות אחרי. מה ההסבר שלך? אז מה היא אומרת? אנחנו מחסנים אנשים באוכלוסייה בסיכון, אנשים קשישים מבוגרים עם מחלות רקע, וזה ברור שתהיה תמותה. אז אם ברור שתהיה תמותה, למה את מחסנת את כולם בלי בקרה? אם זה ברור שתהיה תמותה. אתם יודעים מה היא אמרה בהמשך? לא הבאתי את הדברים שלה, כי זה מבייש. היא אמרה, כנראה הם מתו מהמחלות רקע שהיו להם. הבנתם איך הם משקרים, מורי ורבותיי, כמה האנשים האלה רשעים? זה אנשים רשעים. כשאנשים מתו מהמחלות רקע, הם רשמו שהם מתו מקורונה. כשמתו אחרי החיצון... לא אחד ולא שתיים, זה עם החיסון, בלי בדיקה, בלי ניתוח אחרי המוות, בלי שום דבר. מה אכפת להם? אנשים קונים את הלוקשים, אנשים קונים את השקרים, חצי אמת גרועה מהשקר, וממשיכים השקר אם אנשים קונים את זה, אז למה לא? אבל תדעו לכם, שכבר בבוסטר, בחיסון השלישי, 2 מיליון בני אדם שהתחסנו פעמיים, לא הלכו להתחסן. למה? כי אנשים מתחילים להתעורר. אנשים מתחילים להתעורר, מוריי ורבותיי. עכשיו בואו נמשיך, שימו לב.
שני שליש מבין הנפטרים הם מחוסנים ובגילאים מבוגרים. אנחנו כן נגיד, כי נאמר פה קודם, אנשים מחוסנים לא יכולים לחלות קשה, הם יכולים לחלות קשה, הם יכולים גם למות. היו לנו 570 אנשים מחוסנים עם תו ירוק, שחלו קשה ונפטרו חלקם.
היו לכם 570 אנשים רק? אם הייתם בודקים, כמו שאתם בודקים אנשים לקורונה, אנשים בריאים... שאתם מכניסים מטושים לאף לאנשים בריאים בכוח לבדוק אותם בשביל להעלות את התחלואה, בשביל להפחיד עם הנתונים, אם הייתם בודקים כמו שאתם בודקים את הבדיקות של הקורונה, כמה אנשים מתו מהחיסון, זה היה הרבה יותר מ-570 אנשים, הרבה יותר. אבל מה אכפת לה לזרוק איזה מספר כדי להיראות, הנה אני אומרת אמת, תראו, אני מפרסמת שאנשים מתו אחרי החיסון, כן, אני אומרת. אבל את אומרת חצי אמת, וחצי אמת גרועה מהשקר. בואו נמשיך.
הרוב הכמעט מוחלט של הנפטרים הם אנשים מחוסנים, שכנראה עברו שחיקה חיסונית.
אתם שומעים רבותיי? הרוב, סגר רביעי, זה היה לפני שדיברו על סגר רביעי. הרוב היו מחוסנים, ושרון אלרואי אומרת, היו לנו רק 570, ככה איזה מספר כזה, מתוך מיליונים, אז אני זורק לכם איזה עצם 570. זה לא 570. הרוב היו בהתחלה מחוסנים, עד הבוסטר, בגלל תופעת ה-IDE. כי כשהנוגדנים יורדים ונדבקים בקורונה או בכל וירוס, זה מגביר את הווירוס פי 10, והווירוס הופך להיות פי כמה וכמה יותר אלים ומסוכן. כך אומרים מומחים עולמיים בעולם שפיתחו בעבר. חיסונים לקורונה, כמו דוקטור פיטר אוטז, שפיתח בעבר, והוא אמר, ניסינו לפתח וזה לא עבד, זה רק הגביר מוטציות, הגביר את הווירוס, ואנשים מתו לאחר החיסון. שימו לב מה היא ממשיכה לדווח בחדשות 12.
83 נפטרים רק בחודש האחרון.
אנחנו רואים מחוסנים שחולים ומגיעים במצב קשה לבית החולים, ורואים גם תמותה.
לכן לא כל מקרה של תמותה קשור בהכרח לחיסון.
שמעתם מה אומר פרופסור מבורך? זאת אומרת, קודם כל הוא מודה, כן, היו כמה מקרי תמותה, אבל לא כל מקרה של תמותה קשור בהכרח לחיסון. לא אמרנו שכל מקרה קשור לחיסון, אנחנו אמרנו את זה. אתם אלה שקישרתם כל מקרה של מוות למוות מקורונה. כי בהתחלה אמרו לנו תחזיות של אימה, 10,000 מתים תוך חודש, מיליון מונשמים, רבבות של מתים, ככה ביבי אמר. אז הם אמרו, רגע, עכשיו אם לא יהיה הרבה מתים, אנחנו ניצא, איך אומרים, ליצנים זה מחמאה. אז הם אמרו, איך אנחנו נעלה את הרף של המתים? איך אנחנו נפחיד? אז אנחנו נגיד שכל מי שמת ממחלה סופנית, אבל הוא היה מאומת, או שהוא נחשד שהוא היה עם קורונה, נכתוב שהוא מת מקורונה. אז לא כל מקרה של תמותה קשור בהכרח לחיסון. אתה בדקת את זה? מאיפה אתה יודע? בדקת כמו שאתם עושים בדיקות מסיביות? כל יום של בדיקות 5 מיליון דולר, 15 מיליון שקל? כמה בתי חולים, כמה כספים שמתבזבזים לחינם? מי שחולה, מי שמרגיש סימפטומים, שילך להיבדק, למה לא? שיעשה בדיקה. אבל סתם ככה לבדוק אנשים בריאים? למה לבדוק אנשים בריאים אם אין להם סימפטומים? בואו נמשיך.
אני עצמי התחסנתי פעמיים למרות התופעה.
זאת אומרת, אתה מודה שזה כבר תופעה? אני התחסנתי פעמיים, למרות התופעה, איזה תופעה? למרות שאנשים מתים אחרי החיסון. מי אמר שלא קיבלת פלצבו, דוקטור, פרופסור מבורך? מי אמר? הרי זה ניסוי. בניסוי חצי מקבלים פלצבו, שזה חיסון לא אמיתי, וחצי מקבלים את האמיתי. ומי אמר שאם לא נפגעת, זה לא אומר שאחרים לא ייפגעו. מה זה קשור?
אבל בהחלט נבדוק.
שמעתם מה הוא אמר? בהחלט נבדוק, אנחנו נבדוק. אז עכשיו אתם תראו שבסופו של דבר, אחרי שמשרד הבריאות אמר שהם יקימו ועדה לבדיקה של תופעות לוואי ואם מתים אחרי החיסון, הם החליטו פתאום משום מה שלא צריך לבדוק. שימו לב.
נורווגיה ממליצים להפסיק לחסן קשישים חלשים אחרי שנקבעו 13 מקרי מוות קשורים לחיסון. בישראל הוקמה ועדה לבחינת תופעות הלוואי, אבל עורך חדשות החוץ ערד ניר, הנטייה היא לא לבחון את מקרי המוות בשלב הזה.
במשרד הבריאות אומרים לנו שסביר מאוד להניח שמתוך 150 האנשים שמתים בישראל מדי יום, חלק גדול מהם מת עם החיסון, כבר חוסנו, שימי לב למינוח. מנכ״ל משרד הבריאות חזי לוי מינה ועדה שבוחנת את תופעות הלוואי אחרי החיסון, אבל בכירים במשרד ספקנים באשר לצורך לבחון כל מקרה מוות אחרי החיסון, לבחון אם הוא קשור באמת לסיבוכים מהחיסון, וזאת כמובן בניגוד לגישת המערכת באשר למקרי התמותה מקורונה. זוכרת, מתים מקורונה, לא עם קורונה, להבדין מאלה שמתים עם החיסון.
כן, הבנתם הורי ורבותיי? אז קודם כל משרד הבריאות שיקר פעמיים. פעם ראשונה שהם אמרו שהם יקימו ועדה בגלל שהיה רעש בתקשורת שאנשים מתו אחרי החיסון, כמו שראיתם עם דוקטור שרון אלרועי בהתחלה. ואז אחרי שכבר התקבלו הרבה תגובות של אנשים שמתו בסמוך למתן החיסון, אז הם אמרו, רגע, אם אנחנו נתחיל לבדוק, אז אנחנו נגלה שאולי אנשים מתים אחרי החיסון בכמויות. זה כבר לא איזה מקרה חריג, איזה 570, כמו שאמרה דוקטור שרון אלרועי. אז מה הם אמרו? לא צריך לבדוק. למה לא צריך לבדוק? כי אנשים שהם מתים, הם מתים עם החיסון ולא מהחיסון. איך אתם החלטתם? עשיתם ניתוח אחרי המוות? לא. איך אתם מחליטים שמתו עם החיסון? להחליט שמתו מקורונה ולא עם קורונה, זה לא ברור, זה מקורונה. התקף לב זה מקורונה, סרטן זה מקורונה, שבת זה מקורונה, תאונת דרכים זה מקורונה. אבל אם אדם מת אחרי החיסון, זה מההתקף לב, זה מהסרטן, זה מהמחלות שהיו לו. הבנתם רבותיי מי זה משרד הבריאות? הבנתם איך משחקים הנתונים ואיך משגעים ומרמים את הציבור? אנחנו נעבור רבותיי סרטון האחרון, שמי שלא יבין אחרי הסרטון הזה, איך רימו אותנו ואיך הוליכו אותנו שולל, אז באמת שכבר אין לי מה להגיד יותר, אין לי מה להראות יותר. אנחנו נראה ב-13 לנובמבר ב-2020, מדינת ישראל חתמה על הסכם עם פייזר על 8 מיליון מנות חיסון. דנה וייס הזמינה את דוקטור שרון אלרועי פרייס, שהיא הייתה ממש בתחילת התפקיד, לפניה הייתה סיגל סדצקי, פרופסור סדצקי. מגיעה דוקטור שרון אלרועי פרייס, ושואלת אותה דנה וייס, נו, אז בינואר 2021 צריכים להגיע חיסונים. האם זה הולך לשנות את התמונה? האם זה מפיח בנו תקווה? בואו תראו מה אמרה דוקטור שרון אלרועי בעצמה, ואיך היא הוליכה את כולם שולל, ואם אתם לא תבינו איך שיקרו ורימו אותנו אחרי הסרטון הזה, אז באמת שכבר נגמרו לי המילים, ואין לי כבר מה להגיד, שימו לב רבותיי.
האם את אומרת לנו הערב, כן, בינואר יש פה חיסונים שמשנים את התמונה?
זה עוד מוקדם, אנחנו לא יודעים את התוצאות הסופיות של החיסונים האלה, עד כמה הם יעילים, טובים, בטוחים. יש ניסיונות מאוד ראשוניים, ואין מה לעשות, כשמפתחים חיסון, מפתחים אותו בדרך כלל במשך 3-5 שנים, יש פה תהליך שקרה בצורה מאוד מאוד מהירה, צריך להיות מאוד זהירים.
אתם הבנתם, הוריי ורבותיי, על מה מדובר פה? מה אומרת דוקטור שרון אלרואי? זה עוד מוקדם, צריך להיות מאוד זהירים, יש ניסיונות ראשוניים בסך הכל. רגע, הניסיונות הראשוניים נעשו. על מי נעשו המשך הניסויים? על תושבי מדינת ישראל. אז אם את לא יודעת, ואם זה קרה בצורה מאוד מאוד מהירה, ואם צריך להיות מאוד זהירים, למה דחפת את כל תושבי מדינת ישראל בסנקציות ללכת ולהתחסן בחיסון ניסיוני שאין לך מושג מה יהיה איתו? באיזה זכות? ועוד כשאמרתם לא יהיה סנקציות, אמרתם בהתחלה, מה פתאום? כשאמרו שיהיה סנקציות, שר הבריאות לשעבר יולי אדלשטיין אמר זה פייק ניוז. אתם מבינים איך משקרים עלינו בעיניים? עכשיו תקשיבו טוב מה היא עונה לדנה וייס, תחזיקו חזק רבותיי.
אנחנו יודעים אם החיסונים האלה הם טובים לאוכלוסיית סיכון, למבוגרים, לסוכרתיים, או שעדיף שקודם הבריאים יותר התחסנו ורק אחר כך קבוצת הסיכון?
זה בדיוק הנקודה. אנחנו לא יודעים.
לא יודעים?
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים על החיסון הזה הרבה.
אתם הבנתם? אנחנו לא יודעים על החיסון הזה הרבה. רגע, אז איך אתם תדעו? צריך לעשות ניסוי. על מי? על תושבי מדינת ישראל. ואז אנחנו נדע. הבנתם רבותיי? זה היה חלק מההסכם עם פייזר. לכן ההסכם הזה מושחר. למה צריך להשחיר? למה צריך להסתיר? כי כשבן אדם משקר הוא צריך להסתיר. למה צריך חיסיון ל-30 שנה כמו עם חטיפת ילדי תימן? למה? מה, הנגיף של הקורונה יכול לדעת מה מדברים עליו? מה, הנגיף יודע להיכנס לאינטרנט ולשוטט ולהוציא מידע? למה צריך חיסיון ל-30 שנה? אנחנו לא יודעים, אומרת דוקטור שרון אלרואי. בטח שאתם לא יודעים. ואחרי חודש עשיתם, אפילו פחות מחודש, פרסומת שיווקית עם גל ירב, כמו שראיתם מקודם, 95% יעילות. על סמך מה את אומרת את זה, 95% יעילות? אם את אומרת שאת לא יודעת, וצריך להיות מאוד זהירים, וחיסונים מפתחים אותם בדרך כלל בחמש שנים, וזה נעשה בצורה מאוד מאוד מהירה. עכשיו שימו לב מה היא אומרת.
זה חיסון חדש, זה חיסון שרק מייצרים אותו, היעילות שלו עדיין לא לגמרי בטוחה.
הבנתם, מוריי ורבותיי? זה חיסון חדש, זה חיסון שרק מייצרים אותו, היעילות שלו עדיין לא לגמרי בטוחה. ממש נשמעת כמו מתנגדת חיסונים. ממש, דוקטור שרון אלרואי הייתה נשמעת ב-13 לנובמבר 2020, כמו אנשים שהם קוראים לנו מתנגדי חיסונים. אנחנו לא מתנגדי חיסונים, אנחנו מתנגדי טמטום. אנחנו לא מוכנים להיות נסיינים, לא של פייזר ולא של שום חברת תרופות. אתם בעצמכם לא יודעים כלום, בטח לא לטווח הרחוק, וכל רופא, תדעו לכם רבותיי, לא משנה מי, שאומר לכם, כן, זה בטוח, אין בזה שום בעיה, הוא משקר. הוא משקר. פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו, הוא משקר. כי אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה בטווח הרחוק, כמו שאמרה דוקטור שרון אלרואי. עכשיו שימו לב.
איך יעבוד החיסון הזה, והאם בעולם לא ממהרים לאשר חיסון בלי שיודעים בוודאות שהוא מועיל וחשוב מכך לא מזיק? כאן באולפן שישי ראיין אילן לוקאץ' את מנכ"ל פייזר ישראל, דוקטור מירון לבנה. הנה קטע מהכתבה ששידרנו.
בלי תקווה שבאוקטובר, בהינתן אישורים רגולטוריים של ה-FDA והופפולי של הרשויות האמריקאיות, אנחנו ברבעון האחרון של שנת 2020 נציע לעולם 100 מיליון חיסונים, וכמובן בשנת 2021 אנחנו מתעתדים לייצר עוד 1.3 מיליארד מנות חיסון.
שני החיסונים שמובילים עכשיו את המרוץ, של פייזר ושל מודרנה, עושים שימוש בטכנולוגיה חדשה שמבוססת על מסנג'ר RNA, מולקולה של חומר תורשתי שיודעת לייצר בתאי מערכת החיסון חלבון לפי הזמנה.
זו טכנולוגיה חדשה ולכן היא צריכה להיבדק באמת בשבע עיניים ו...
היטב.
זה סוג של סיכון.
נכון, זה סוג של סיכון.
אתם שומעים מה אומר דוקטור ארז גרטי ממכון דוידסון? זה סוג של סיכון, זה טכנולוגיה חדשה שהיא צריכה להיבדק בשבע עיניים. בשבע עיניים. וכשאנחנו אומרים שזה טכנולוגיה חדשה שלא נוסתה על בני אדם, עומדם הטכנולוגיה הזאת הייתה קיימת, היו מנסים את זה לחולים בסרטן, לא עלינו השם מרחם, ורק לבעלי חיים זה נוסה. אבל זה לא עבר אף פעם את הבדיקות של המעבדה, אף פעם. הפעם היחידה שניסו את החיסון הזה בטכנולוגיה הזאת על בני אדם, זה עכשיו רבותיי, עכשיו ברגע זה, אנחנו עדיין בתוך תהליך הניסוי, עם הבוסטר, עדיין מנסים אותנו. הפכנו להיות שפני ניסוי, זה סוג של סיכון, הוא עוד מודה. אז איך אתם דוחפים אנשים להתחסן אם זה סוג של סיכון? ולמה אתם אומרים שזה פייק ניוז כשאנחנו אומרים את הדברים האלה? הבנתם רבותיי, אין להם בושה. אין להם בושה, אין להם יראת שמיים, אין להם רחמים, אין להם שום דבר. לא מעניין אותם כלום, השוחד יעבר עיני חכמים. שימו לב עכשיו.
עוד דרך להתקדם מהר היא להתחיל לייצר עוד לפני שאפילו הסתיימו הניסויים.
אנחנו נייצר תחת סיכון, מה שנקרא, אנחנו נתחיל לייצר.
ואם לא יהיה אישור, פשוט כל זה
יורד לטמיון.
אתם מבינים רבותיי, אני אזיז את זה רק שתראו, כן? שימו לב, אני רוצה שאתם תראו. טוב, לא משנה. אומר דוקטור מירון לבנה, אנחנו נתחיל לייצר בסיכון, נתחיל לייצר בסיכון, ומה שיהיה יהיה, על החיים ועל המוות, מי ייפגע, מי לא ייפגע, יעיל, לא יעיל, לכמה זמן יהיה יעיל, נצטרך עוד חיסונים, וכן עד עד, מה זה יגרום, וכן שינוי גנטי ב-DNA, בתורשה, דימומים, דלקות ברחם, וסת, מחלות אוטואימוניות, תמותה, ועוד, הרבה דברים שהשם מאחים, אני אפילו לא רוצה להוציא מהפה, זה לא מעניין אף אחד. למה זה יגרום, אומר דוקטור מירון לבנה, בלי בושה, בלי להתבייש. ואתם יודעים מה קרה שבועיים לאחר הרעיון הזה? אתם יכולים לבדוק בגוגל, תכתבו עכשיו דוקטור מירון לבנה, הוא התפטר מפייזר. שבועיים לאחר מכן, שבועיים לפני שהחיסונים הגיעו, הוא התפטר מפייזר. למה? תחליטו אתם, מוריי ורבותיי. אז עד כאן להיום, קיבלנו המון מידע, זייפו את התמותה, רוב האנשים מתו ממחלות אחרות ונרשמו כקורונה. לפני החיסונים היו הכי פחות מתים במדינת ישראל, והממוצע של התמותה היה 0.52%, אותו ממוצע. מהרגע שהתחילו לחסן, גם בינואר, גם באוגוסט, התמותה זינקה פי 5, וראינו שאנחנו בסך הכל מעבדת ניסוי, דוקטור שרון אלרועי בעצמה לא יודעת מה יהיה עם החיסון הזה, אפילו ברבש הודעה שהחיסונים לא יעילים, הוא בעצמו לא יודע מאיפה משרד הבריאות ממציא את הנתונים. אז תצפו שוב פעם, תחזרו על החומר, תעבירו לאנשים, תשתפו אנשים, זה דברים מאוד מאוד חשובים. אני מברך את כולם, שהשם ייתן לנו בעזרת השם בריאות איתנה, חיים טובים, חיים מאושרים, שנזכה באמת להגיד את האמת, להידבק באמת, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ואמיתית, אמן ואמן.